היום אנחנו נלמד משהו גם כן שממשיך את הלימוד שלנו בבראשית, אבל אנחנו נעשה כמו שאנחנו עושים פה עד עכשיו, להפוך אותו למודל. אנחנו נלמד קטע עדיין במעשה בראשית עם הסיפור של גן עדן, אבל אנחנו נרצה להפוך את זה למודל. זאת אומרת, ללמוד מהסיפור ההוא על היחסים של הקדוש ברוך הוא איתנו תמיד. והסוגיה זה אחרי שאכלת. אנחנו למדנו בשיעורים קודמים מה זה בכלל עץ הדעת טוב ורע, למה שהקדוש ברוך הוא יאסור את זה, כן או לא. ניסינו להסביר שאולי בכל זאת הנקודה זה שזה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שניקח אותו, אבל לא בצורה הזאת, לא בזמן הזה, לא וכולי, אז זה בסוף פוגע בנו. למשל, אחד ההסברים שהסברנו על עץ הדעת טוב ורע, זה שזה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשיג אותם, אבל לא על ידי לקחת אותם. למשל, אם אני רוצה שיהיה לי כוח פנימי, אז יש שתי דרכים להשיג את זה שנראות דומות. אחת זה שאני משיגה את זה כי לקחתי, ואחת השנייה, אז שיטה השנייה, זה מה שבאמת הפתיע פה את חלק מהחברות, המילה הרפאיה. אתם איתי? איך משיגים משהו לא על ידי לקיחה, אלא על ידי הרפאיה? למשל, אחרי זה אתם תראו את זה. מה? זה נראה דומה כי התוצאה לכאורה דומה. זאת אומרת, למשל, אם אני... נכון, הם מאוד שונים, אבל הם נראים דומים. על זה למשל אמר אברהם אבינו ללוט, היפרדנה מעליי כי אנשים אחים אנחנו, והמדרש אומר שהיה קלסטר פניהם דומה. כן? למשל, אם אתה, בסדר, אני מבין מה את שואלת, יש צד שהם מאוד דומים ויש צד שהם לגמרי לא דומים, אבל בדרך כלל אנשים לא מבחינים ביניהם. למשל, ויתורים. אז יש ויתורים שאנחנו עושים מהצד הטוב שלנו, ויש ויתורים שאנחנו עושים מהצד הלא טוב שלנו. שניהם נראה ויתור, הנה, הסכמתי לא לעשות מה שאני רוצה, נכון? אבל אחד גרוע מאוד ואחד טוב מאוד. ההבדל ביניהם הוא פשוט, כרגיל, זה שקט ושמחה. אם ויתרתי על משהו וזה עושה לי נחס, אז זה סימן שזה ויתור לא מהקדושה. ואם ויתרתי על משהו והוא עושה לי שמחה, זה ויתור מהקדושה. נתנו את הדוגמה הזאת, אבל זה יבלבל אתכם אם אני ממשיך עם הקו הזה. בוא ניתן כיוון אחר, ביטחון. אני רוצה להשיג ביטחון. כל בן אדם רוצה להשיג ביטחון בחיים. יש צורה להשיג ביטחון על ידי זה שאני מנסה לשלוט בחיים, ואז אני מקבל ביטחון כאילו, אבל אז אני מאוד סובל כי זה מעייף לשלוט בחיים, וגם בדרך כלל זה לא מצליח, ואז אני גם בדרך כלל כועס על מי שגרם לי לאבד שליטה. כן? מישהו דפק לי את התוכניות. אני שמתי את הסנדוויץ' במקרר ותכננתי שאף אחד לא ייגע בו, ועכשיו מישהו בא ואכל אותו כשלא הייתי, עכשיו אני כועס עליו. כי אני ניסיתי לסדר לי את החיים, והוא הרס לי את הסדר. אז אני רוצה ביטחון, ואני מנסה להשיג את זה על ידי שליטה. אז הקדוש ברוך הוא מציע לנו משהו אחר. הוא אומר, זה לא שאני רוצה שתהיה חסר ביטחון. אני רוצה שיהיה לך מלא ביטחון, אבל על ידי שתוותר על השליטה בחיים שלך. הבנתם? לוותר על השליטה בחיים שלך. זהו, לכן אני מסביר, זה מה שבלבל גם את אדם הראשון. אדם הראשון אומר לו, רגע, אז אתה רוצה שאני אהיה מין מבולבל תלוש כזה? או שאתה רוצה שיהיה לי ביטחון? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, ביטחון, אבל תוותר על שליטה. ובגלל שגם לנו זה מאוד מבלבל, אז אדם הראשון אמר, לא, אז אני לא מבין. או שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה לי ביטחון. אפשר להגיד, אבל צריך למצוא מה זה. אני מנסה להסביר את זה בצורה חיה יותר. מה זה ביטחון בהשם? זה לוותר על הניסיון לשלוט בחיים שלנו. לא שאתה לא עושה תוכניות, לא שאתה לא משתדל, אבל אתה מוותר על הדמיון של השליטה בחיים שלך. למשל, מתחיל הבוקר ביום, יש לנו הרבה תוכניות, חלקן מודעות, חלקן בכלל לא מודעות, עד שמשהו קורה הפוך. אחד הסימנים שהיה לי תוכניות של שליטה ביום שלי, זה הכעסים והתסכולים שלי במשך היום. אם תבדוק רגע לפני זה, למשל נכנסת לאיזה מצב והתחלת לכעוס, אז אתה תגלה שרגע לפני שנכנסת למצב, היו לך ציפיות איך הוא אמור להיראות, ועכשיו זה לא נראה ככה. זה אפשר להגיד ככה, אני מנסה לעשות לי סדר בחיים. למשל, לא יודע מה, את נכנסת הביתה כשחזרת מהשבוע, בסדר? ואז יש לך מין אוף פנימי. או איזה אמא נכנסת הביתה בסוף היום, או אבא נכנס הביתה בסוף, יש לו איזה מין אוף. אז בוא תעשה רוויינד רגע. זה 10 שניות. תעצור רגע לפני הדלת ותשאל את עצמך, מה אני מדמיין שהולך להיות פה? ואתה תראה שיש לך הרבה דמיונות מה הולך להיות פה. עכשיו, כל העוף בא מההתנגשות של הדמיונות עם מה שיש. עכשיו, אם אתה רגע תעשה את זה רגע לפני שאתה נכנס בדלת, ותעשה, בוא נראה את כל הדמיונות שלי, ועכשיו נדבר עליהם. אתה תראה שאין עוף. אם הצלחת לוותר עליהם, אין עוף. העוף בא, הסבל, בזיעת הפך תאכל לחם, בעיצבון תאכל לנח, כל העצבות, הסבל שלנו בא מכל מיני דברים שחלקם אני יודע שיש לי תוכניות, ואני כועס על העולם למה הוא לא נענה לתוכניות שלי. ויש עוד תוכניות שאני בכלל לא יודע שהן שם עד שאני מתחיל לכעוס. או להיות עצוב, או מתוסכל, או מאוכזב. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני רוצה שיהיה לך טוב, תוותר על התוכניות. אז אתה אומר לו, מה? אם אני אוותר על התוכניות, אז למשל, אם אני אוותר על ציפיות שלי מחברה שלי, אז לא יהיה לנו קשר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, הפוך. את רוצה שיהיה לך קשר עם חברה שלך, תוותרי על הציפיות שלך ממנה. ומכיוון שזה כל כך קשה, מכיוון שזה ויתור על כל האגו טריפ שלנו, זה מאוד קשה, ואז אנחנו אף פעם לא תואמים את זה. אנחנו אף פעם לא מעיזים פעם אחת לנסות לראות מה קורה אם נוותר באמת על הציפיות שלנו מחברים, ולראות שיש לנו יותר קשר ולא פחות קשר. איך אתה יודע שיש לך ציפיות מחבר? אתה מתאכזב. אז אם אני לא אתאכזב, לא יהיה קשר, נכון? זה מה שאנחנו מקשרים את זה, כאילו אכזבה זה סימן לאהבה. כי מה האופציה השנייה לכאורה? האופציה השנייה לכאורה היא, לא אכפת לי ממנו, נכון? כי מי שאכפת לו הוא מתאכזב. אז הקדוש ברוך הוא עוד פעם אומר, בהקשר הזה, אני רוצה שיהיה אכפת לך מאנשים בלי להתאכזב. אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר. כן, אין קשר. את אומרת, כאילו שההצעה היא לוותר על הקשר. זה לא נכון. מי שמעז פעם אחת לנסות, הוא מגלה שיש סוג של קשר שהוא נראה מאוד מפחיד, אבל הוא בסוף סוף סוף זה קשר אמיתי. זה לא או אכזבות או לא אכפת לי. יש אפשרות שלישית. אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא או תאכל מהעץ הדעת ויהיה לך ביטחון, דעת, תהיה כאלוהים וזה, או תהיה תלוש ואפס וכלום. הקדוש ברוך הוא אומר, תוותר על זה, תקבל את זה. תוותר על זה, תקבל את יצחק. אני לא באמת רוצה שתהרוג את יצחק. אני רוצה שתסכים לוותר עליו. ואז תקבל אותו, באמת. עד עכשיו, עד שוויתרת עליו, לא קיבלת אותו.
לא אמרתי איך בדיוק אני מוותרת, בלי להיות,
חוסר אכפתיות.
נכון. כאילו, יכול להיות שלא יהיה לי ציפיות, נגיד, מחברה שלי, אז יכולה לפגוע בי על הדרך, אבל אני כאילו אין ציפיות ממנה, אז אני לא מוחזרת ממנה, כאילו...
זה לא אומר שאתה נותן שאנשים יפגעו בך, אבל אתה לא מתאכזב, אתה פשוט, טוב, נו, זה סוגיה ארוכה, איך עושים את זה, אבל את צודקת שיש פה איזה, זה לא שאתה נהיה אפס כזה, זאת אומרת, טוב, לא אכפת לי מכלום. זה עבודה, טוב, זה עבודה, מה? אפשר לרצות ולא לדרוש, אתם מבינות את ההבדל? אני יכול לבקש ממישהו שייתן לי מנה, אז אם הוא נותן לי אני שמח, ואם הוא לא נותן לי, אז זה גם בסדר. ויש מצב שאתה דורש ממנו לתת לך מתנה. ואם הוא לא נותן, אתה כועס עליו. אז אותו דבר אנחנו בעצם, לא, יש מקום לרצות מחברים משהו, ויש מקום להפסיק לדרוש מהם. וכשאתה, הרבה פעמים אתה דורש מחברים משהו, לא מבקש. אתה יכול לדרוש כסף מההורים, ואתה יכול לבקש כסף מההורים. אתם מבינות את ההבדל?
כן. הם,
מה? לא, כשאתה מבקש, אז אתה לא מתאכזב.
תלוי
איך
אתה מבקש עם ציפייה.
בסדר, זה לא משחק אינטלקטואלי. זה השאלה אם באמת הצלחתי להגיע למקום שאני מבקש, נגיד, כסף מההורים, אבל ממש אין לי ציפייה מהם שהם חייבים לי את זה. נכון. לא אמרתי זה קל, אבל לפחות אנחנו מבינים מה אנחנו אמורים לעשות. בדרך כלל אנחנו אומרים, אם אני לא מצפה מהם אז לא אכפת לי, אז מה אני עושה? אני בונה אידיאולוגיה להתאכזב מחברים. אני בונה אידיאולוגיה לשלוט בחיים. למה? כי אני אומר, אם אני לא אתאכזב, אין לי קשר. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה לספר לאדם הראשון. אני מציע לך צורת קיום מוזרה כזאת, שיש בה הרפיה וויתור, אבל סוף סוף רק אז אתה תתחיל לחיות. אבל האדם הראשון בכל אופן אוכל מהעץ, ואז הוא מתחיל להרגיש שנהיה לו לא נעים באמת.
אני רוצה להבנתי לפני, איך זה קשור לדעת, כי אמרת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל משהו בלי לעבוד עליו.
אני אמרתי את זה? הוא רוצה שתקבל את מה שיש בתוך עץ הדעת על ידי שלא תאכל ממנו. הבנתם מה אני אומר? תוותר על עץ הדעת, תקבל אותו. תוותר על עץ הדעת, אז תקבל את עץ הדעת.
אבל עץ הדעת הוא כאילו לא טוב.
את כל מה שיש בתוך עץ הדעת אתה תקבל. לא, זה בדיוק מה שרציתי להסביר, שזה לא נכון שעץ הדעת הוא לא טוב. עץ הדעת הוא מעולה. הוא העץ הכי טוב בגן. אז צורה אחת להסביר זה מה שאת אומרת, זה עיתוי. צורה אחרת להסביר זה מה שאני מנסה להגיד עכשיו, זה אתה תקבל את המיץ של עץ הדעת, את כל מה שיש בתוכו, אם תוותר עליו.
כן. אין בעיה לתכנן, אבל להבין שיכול להיות שתוכנית לא תקרה כמו שאני מצפה. זה לא שאני לא
אתכנן
מה אני אעשה
מחר. נכון, נכון. לא אמרתי שאתה לא עכשיו עושה תוכנית שבועית. אבל אתה צריך תוך כדי שאתה מתכנן להסכים לשחרר את זה. זה לא שעוד פעם, זה אותו פטנט. זה לא שאני לא רוצה שיקרו דברים בחיים שלי. אבל אני מצליח איכשהו לשחרר את התנאיה שלי, שאם זה לא קורה ככה אני כועס. או מאוכזב, או יורד על עצמי, או חושב שאני כישלון. כן, הצד ההפוך של זה, זה יש שני סוגי כעסים שמצביעים על זה. יש שני סוגי כעסים שמצביעים על זה שאני אכלתי מעץ הדעת. אחד זה כעס על הבחוץ, והשני זה כעס על הבפנים. כעס על אחרים וכעס על עצמי. או מאשימה נאשמת. בסדר? אם אני מאשימה אחרים או שאני מאשימה את עצמי, זה שתי צורות שונות של אותו דבר שאני לא שחררתי. עכשיו, ואז באמת זה לא נעים. זה לא נעים להאשים אנשים, וזה לא נעים להיות נאשם. אז איפה היינו? בזה שעץ הדעת זה שם כולל להרבה מאוד דברים. לכן נתתי פה איזה 10 דוגמאות עכשיו, שהעץ הדעת הוא כולל בתוכו את המבנה הזה, את הצורה הזאת של שחרר, תקבל את זה. לא תשחרר, תהיה עצוב, כל הזמן תתאמץ, תרגיש נחס, כן? וכו'. הוא היה מוותר על זה, ואז הקדוש ברוך הוא היה נותן לו לשתות, היה עושה איתו חיים על מיץ עץ הדעת. אנחנו עושים את זה בשבת למשל. אחת מהדעות שעץ הדעת היה גפן, אז זה בעצם יין, כן? אז זה מאוד מוזר שעץ הדעת זה יין, ואנחנו עושים קידוש על יין בשבת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם תוותר על זה, אני אעשה איתך לחיים בשבת, נשתה בכיף. בסדר? אבל עכשיו הוא אכל. עכשיו הוא אכל, למרות כל זה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב איתו ונתן לו עצה טובה לא לאכול מעץ הדעת, הוא בכל זאת אכל ממנו לא בצורה המתוקנת, הוא לקח אותו ולא שחרר אותו, ואז הוא מתחיל לסבול. עכשיו השאלה, מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי שעשית טעות? אז בדרך כלל, אם אתה שומע את הקדוש ברוך הוא הולך בגן אחרי שאכלת מעץ הדעת, הנה, וישמע את כל השם אלוהים תלך בגן לרוח היום, אז מה אתה חושב? הנה אבא בא להכניס לי. כן, עכשיו זהו, הוא בא עם החגורה, כן? זה מה שבדרך כלל אדם חושב, אחרי שהוא עשה טעות, הוא מסתכל מסביב לראות מתי הוא יחטוף. אנחנו מנסים להבין שהקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הגן אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והדבר שמעניין אותו זה לא לבוא עם החגורה, אלא זה לרפא אותו. ולתת לו הזדמנות, וזה מאוד מוזר, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו הזדמנות להגיד, לירוק את זה. אחרי שהוא אכל. הוא לא אומר לו עכשיו, עכשיו אכלת, תאכל אותה, בסדר? עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך להגיד לאדם הראשון, אכלת, לא נורא, תירק את זה. ואז אם אתה תירק את זה, אז אפילו זה שאכלת אולי יצא לטובה בסוף. כי איך האכילה מעץ הדעת יכולה להרבות אהבה בין אדם לקדוש ברוך הוא? בסדר, אתה עשית נגד מה שהוא אמר. בדרך כלל אנחנו חושבים, עכשיו דפקנו את הקשר, והקדוש ברוך הוא מציע משהו אחר. שתתרבה אהבה ביניכם. על ידי מה? שאם נגיד אבא שלך אמר לך לא לגעת באש, ואתה נוגע באש בכל זאת, כי אתה חושב, אבא שלי מסתיר ממני, בטח יש משהו טוב באש, זה בטח ממש כיף, ואבא שלי סתם מתקמצן עליי. בסדר? ואז אתה אומר, יאללה, אני אגע באש, ופתאום זה רותח ואתה מקבל בומבה. אז מה פתאום אתה מבין? הוא אוהב אותך, לא שהוא צדק. זה לא מעניין שהאבא צדק, יופי, הוא ניצח אותי, הוא צדק יותר. אלא הוא אוהב אותי, אכפת לו ממני. זה שהוא אמר לי לא לגעת באש, זה לא כי הוא רוצה למנוע ממני תענוגות, זה בגלל שהוא לא רוצה שאני אסבול. אותו דבר מעץ הדעת, אם אתה תאכל מעץ הדעת ותרגיש כמה זה נחס, אז פתאום אתה תבין, מה שלא הבנת קודם, שהקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה לגזול ממך תענוגות, אלא להפך, הוא רוצה שיהיה לך תענוגות. ואנחנו לפעמים, יש לנו ספקות כאלה על הקדוש ברוך הוא, אולי הוא צודק, אבל אולי הוא לא רוצה שאני ממש יהיה מאושר ואהנה ושמח, ואולי הוא רוצה, כאילו, לא, רוצה לשמור אותי קטן.
אבל לא מתייך תומן שהקדוש ברוך הוא אמר לו
לראות את זה. אז הנה, אז בואי נקרא. אז דבר ראשון, כשהוא נכנס ואומר לו, מן העץ אשר אכלת ממנו, מן העץ אשר ציוויתיך ובלתי אכול ממנו אכלת, אז הוא אומר לאדם הראשון, תגיד, בוא, בוא, תרגיש, מה קורה לך עכשיו בגוף? נכון שאתה מתחיל להרגיש עצוב? זה קשור למה שאני אמרתי לך לא לאכול מעץ הדעת. כי אתה לפעמים רוצה לנסות. אולי בכל זאת אני אתאכזב מחבר, נגיד, ויהיה לנו קשר טוב. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תגיד, אתה רואה פה קשר? זה עזר, זה מקדם, אתה אומר לא. אז הוא אומר לך, אוקיי, אז אני מציע לך שוב, בוא אל תאכל מעץ הדעת. הוא לא אומר לו, מן העץ אשר, עכשיו אתה רואה מה קרה? זה לא הטון הזה, הטון של הקדוש ברוך הוא זה, אתה מרגיש עכשיו כמה זה לא נעים, אני מציע לך בהזדמנות זו שוב, לנסות ליצור קשר בצורה אחרת, לנסות לחיות את החיים שלך בצורה אחרת. כן, כשהוא שואל אותו, הוא שואל אותו כדי לעורר אותו, כמה זה לא נעים באמת לאכול מעץ הדעת בצורה הזאת, ולוותר על זה עכשיו. להגיד, אוקיי, טעמתי, אני לא רוצה יותר מעץ. לא בא לי. עכשיו, אדם הראשון, במקום זה, מתחיל להיכנס לפוזיציה של מאשים נאשם. הנה, עוד פעם הקדוש ברוך הוא בא לגזול ממני. לקחת ממני, הוא בא להעניש אותי. אז האדם הראשון מתחיל להגיד, זה בגלל אשתי, זה בגלל זה, זה בגלל פה, זה בגלל זה. אבל מתי אתה מתגונן? כשאתה חושב שהקדוש ברוך הוא בא להיכנס בך. אם הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה לרפא אותו, הוא לא היה מתחיל להתגונן. אתה מתגונן כשאתה אומר, שואלים אותי שאלה כדי להחטיף לי אחר כך, נכון? מי לא הכין שיעורי בית? כן, מי רוצה להצביע? אתה יודע מה תחטוף אחר כך. אז כשהקדוש ברוך הוא שואל אותך שאלה, אם יהיה לך ברור שהוא שואל אותך כדי לעזור לך, אתה לא תתגונן. אתה מתגונן כשאתה לא בטוח.
אבל הרב, אנחנו, הבעיה מבלבלת פה, אני חושבת שאנחנו מקשרים את ההגשה הזאת של טעם מר מעבירה, לזה שאני מפחד עכשיו שיהיה לי
עונש,
לא לזה שהעבירה עצמה
עשתה לי. נכון. לא, אני הייתי אומר יותר ממה שאת אומרת. אנחנו לא מרגישים כלום בעבירה, וכדי לחפות על זה שאנחנו לא מרגישים כלום בעבירה, אנחנו שמים קצת רגשות אשם. זה לפחות עושה תחושה כאילו אני סובל מהעבירה. מבינה מה אני אומר? כשאתה נהיה לנו כזה לב אטום, שכשאת אומרת, לא יודע מה, מילה לא יפה לחברה או זה, את לא מרגישה לא טוב. בסדר? באמת. אבל לפחות מרגישים אשמים. אשמים זה במקום רגשות אמיתיים. כשאין לנו רגשות אמיתיים, אנחנו ממציאים תחליפי רגשות סינתטיים. להרגיש אשם או להלחיץ את עצמי. תחליף רגשות. מה שרוב העולם קורא מצפון זה תחליף רגשות סינתטי. לא כל כך. אז אני לא אומר מה הרגש הנכון. התיקון הוא להרגיש את מה שאתה מרגיש. אנחנו חושבים שיש איזה רגש נכון שאני אמור להרגיש. מה? אשמה זה תחליף רגשות.
לא, אבל אם עשיתי משהו לא נכון, מה אתה אומר?
תרגישי מה שאת מרגישה.
שזה אשמה.
לא, בסדר. אז אני מנסה להציע זה שהאשמה מכסה על הרגש האמיתי. ואם תסתכל רגע מה הרגש האמיתי, בואי אני אתן לכם דוגמה, לא יודע מה. כל רגש, למשל את מגיעה לאיזה מקום, יש אנשים שמגיעים לכל מיני סיטואציות ומשעמם להם, או מרגישים שבא להם לברוח משם, או שהם אוהבים דברים שהם חושבים שהם לא אמורים לאהוב. בסדר? יש את הרגשות האמיתיים שיש לנו. עכשיו אנחנו רוצים לייצר רגשות שנראה לנו נכונים, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים תוספות סינתטיות. למשל, אני מאוד רוצה משהו שאני חושבת שלא טוב שאני ארצה אותו. אז עכשיו אני מרגישה, מכניסה קצת רגש אשם, ואז זה כאילו מתקן את מה שאני באמת מרגישה, שאני רוצה את זה, שאני רוצה את זה, או שאני אוהבת את זה, או להפך. אני לא אוהבת משהו שאני אמורה לאהוב. נכון? נגיד, לא יודע מה. בכל דבר. אני חושבת שהיה ראוי ונכון וכדאי ולא יודע מה. לא יודע, בסדר. גם אם הם אסורים, השאלה מה, עוד פעם, אני אומר, בוא, אפילו לא בתחום הקדושה, בכל תחום, לא רק בתחום התורה והמצוות, יש משהו שאני רוצה, ואני חושב שלא ראוי שאני ארצה אותו, ולהפך, יש משהו שאני לא רוצה, ואני חושב שהיה ראוי שאני ארצה אותו. בסדר? אז עכשיו יש את מה שקורה אצלי באמת, ויש את מה שאני, נדמה לי שהיה כדאי שיקרה בתוכי. מאלף סיבות. יש הרבה סיבות למה בנינו את האמור, צריך, ראוי, כל מיני. אבל יש את איפה שאני באמת. עכשיו, כשאני בפער, יש אצלי פער בין איפה שאני באמת למה שנדמה לי שזה, אני מתחיל להתבלבל. כן? למה אני מרגיש ככה? או למה אני לא מרגיש כלום איפה שאמרו לי שזה דבר ממש נפלא ואני אמור להיות ממש אוהב את זה? כן? בסדר? ואז אני אומר, טוב, בואו נעשה משהו. נעשה משהו, מה, הרי סתם להרגיש את מה שאנחנו מרגישים זה מעט מאוד אנשים מסוגלים. מעט מאוד אנשים מסוגלים פשוט להרגיש את מה שהם מרגישים. אז אתה רוצה לעשות משהו, טוב, בוא נרגיש השם, או בוא נאשים מישהו, או בוא נהיה מתוסכלים, או בוא נהיה מודאגים. לא יודע, נעשה משהו. תביני מה אני אומר? רגש השם זה קליפה. זה זבל. רגש השם זה זבל טהור. הבעיה שאנחנו חושבים שהוא משרת אותנו איכשהו. אבל ברגע שאני אבין שרגש השם זה זבל, זה נמצא אצל כולנו, בסדר? זה שזה קורה לי, הבעיה שנדמה לי שאני לא יכולה להיפטר מרגש השם, שזה פה, כן? שזה פה, ואני לא יכולה לשלוט בזה. מה שאנחנו רוצים להתחיל להבין שיש לנו אפשרות של בחירה, לא להרגיש אשמים. יש בחירה כזאת. כרגע זה קורה לנו. אנחנו לא מחליטים על זה, אנחנו פשוט מרגישים אשמים. אפשר להגיד ככה, כן? מרגישים רע. כן, אז בוא נשתחרר מרגש האשם, ואז נראה מה יש. אולי אין לי רצון לשנות. אולי יש לי, לא יודע. אני לא יודע מה יש שם מתחת לשכבת רגש האשם הזאת שכל כך הרבה אנשים מרגישים. יכול להיות שלא אכפת לי, למשל. ואם אתה תגלה שלא אכפת לך, אז מה? אז בסדר. בגלל שאתה חושב שנגיד, בוא ניתן דוגמה. את באה ללמוד איזה, סליחה שאני אומר ככה, את באה ללמוד איזה שיעור והוא משעמם אותך. עכשיו אמרו לך שאת אמורה להיות באורות מהשיעור הזה. עכשיו את לא. יש אנשים שזה לא מפריע לה, אבל מי שזה מפריע לה, הפער הזה, אז היא מתחילה להרגיש אשמה, וואי, זה מין בן אדם אני, אבל אני אמורה להרגיש אורות, למה אני לא מרגישה אורות? עכשיו, השלב הראשון בתיקון זה פשוט להסכים להרגיש את מה שאני מרגישה, שזה לפעמים כלום. כן? סתם, אני אומר, תנסו את זה תרגיל בבית השבוע, בסדר? להסכים להרגיש את מה שאני מרגיש. ולא, אתם תראו שיש את הרגש עצמו, ואז אנחנו תוקפים אותו. יש את הרגש, אנחנו... בוא, פשוט תסכים לה, אתה מפחד, אתה חסרונים. אתה לא יודע, יש מלא רגשות שלא בא לנו להרגיש אותם. מהצד הגרוע, וגם מהצד הטוב. מהצד הטוב, יש רגשות טובים שיש לנו, לדברים שנראה לנו שאנחנו לא אמורים להרגיש אליהם רגשות טובים. מה?
תמיד זה נכון להרגיש?
מה?
תמיד זה נכון להרגיש פשוט אחרי הרגיש?
לא, אני עוד לא אמרתי שעכשיו... אני אומר, קודם כל תסכים להרגיש את מה שאתה מרגיש. אחר כך נדבר מה עושים אחר כך. אבל קודם כל, אני פשוט לא מסכים. למה?
אתה כן רוצה, נגיד, ואתה חושב על איזשהו משהו, ואז אתה מרגיש רע עם מה שאתה חושב עליו,
אז
אתה ישר חוסם את זה.
זה מה שאני אומר. אני אומר, אתה חושב עליו משהו, ואז אתה מרגיש רע עם מה שאתה חושב עליו. זה הבעיה. הבעיה...
אבל אני בבעיה, אבל גם... אתה באמת מרגיש עליו.
אה?
גם החסימה עצמה חסגה
שהיא פעלת. אתה באמת מרגיש רע עם מה שאתה חושב. לא כי אתה אמור לחשוב על זה רע, אתה מרגיש רע. אז בתגובה אתה חוסם את אותו הדבר.
כן, אז מה שאנחנו מציעים זה הרפיה במקום מלחמה. הרפיה זה בשלב ראשון לנשום, לשבת לנשום ולהסכים להרגיש את מה שאני מרגיש.
זה לא מסתדר עם ציפיות.
אסור ציפיות.
בסדר, אבל אחר כך אני, כשאני יודעת שאסור ציפיות, ופתאום אני אצבע, אני אגיד, וואי, למה אני מצבע? כאילו, אני
עכשיו עולה את מה שאתה. עכשיו, מה הקטע? שאם אתה מסכים להרגיש את מה שאתה מרגיש, הדבר הבא שאתם כולכן שואלות זה, נו, אז מה יהיה? אז מה, אז לאן זה ילך? אז איך אני אשלוט בתוצאות, נכון? מה, אז איך אני אשתפר? איך אני אתקדם? איך אני זה? אז ההצעה המוזרה היא, המוזרה היא זה, תהיה יודע רגע. אז מה יהיה? לא יודע. אני לא רוצה לא לדעת, אני רוצה לדעת. איך נשתפר ומתי, ומתי ישתנה, ומה יקרה? אל תדע, סליחה, אתה מסוגל לא לדעת? זהו, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה רוצה להיות מאושר, אם אתה רוצה להיות מאושר, תתחיל להתאמן ולהיות לא יודע.
זה לתת לו מקום, זה להכניס אותו, זה לשם, אבל
כן, בכוח. בסדר, אוקיי, אמרנו, בסדר? אז נגיד שאתה מנסה לשלוט בעניינים, נגיד שזה, אכלת מעץ הדעת, אתה מתחיל לסבול, הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתך, אומר לך, בוא, תשמע, זה מה זה לא נעים? שחרר. שחרר, זה לא נעים, בוא תירק את זה. אז תקראו בדף שלכם.
לא הבנתי, איך הם...
רגע, אם תקחי נקודה אחת מכל השיעור הזה, לא את כולו, זה יהיה נפלא. אל תנסו להבין את הכל. קחו נקודה אחת שתפסה אתכם, או נקו למחשבה, אל תחפשו לתפוס את הכל, זה לא הולך. בסדר, זה קשור לשליטה הזאת. זה קשור לאותו עניין שאני רוצה להבין את כל השיעור. אבל לא. הבינה אחת, נקודה. טוב. ויאמר השם אלוהים מן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, זה לא כתוב לכם פה. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כאילו כבר עכשיו זה רגע לפני הגירוש מגן עדן, הקדוש ברוך הוא אומר, האדם אכל, הוא נהיה כאחד מאיתנו, ממנו, לדעת טוב ורע, והוא עלול לאכול גם מעץ החיים ולחיות לעולם. זה לא בדף, זה בתוך ספר בראשית, אני רק מצטט לכם, אחרי זה נקרא את המדרשים על זה. השאלה מה הבעיה בזה היא שאלה משמעותית, אבל זה רגע לא הפואנטה שלנו. הפואנטה שלנו זה להבין שבשלב הזה שהאדם אכל, ואחרי שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, אמין העץ אשר אכלת, ואחרי שהוא אמר לו, ארור אתה מן ארורה אדמה בעבורך, נכון? כבר ברור לנו שעכשיו יצאו ההליכים, ההוצאה לפועל בדרך, והאדם בדרך החוצה מגן עדן, נכון? הקדוש ברוך הוא כבר החליט לגרש את אדם מגן עדן, וזהו זה. אתם עוקבות? הבנתם מה אני אומר? אדם הראשון אכל מהעץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל. הוא אכל בכל זאת. הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתו ומנסה לעורר אותו, אולי נרד מזה והוא יירק את עץ הדעת וירד מזה. האדם הראשון במקום זה מאשים את אשתו ואת כל העולם ואת הקדוש ברוך הוא גם, וכן, הוא אומר לו, האישה אשר נתת עימדי. יש שם שתי האשמות, האשמה הראשונה זה האישה, ושני, אתה נתת לי אותה. בסדר? אז יש לו שתי האשמות. טוב, הקדוש ברוך הוא מבין, מנסה בכל זאת לפנות לאישה, אולי יש צ'אנס גם היא מאשימה. כן, היא אומרת, זה הנחש, וגם אתה, וזה, והנחש הוא בכלל לא מדבר איתו, הוא כבר יודע מראש מה יצא. עכשיו, אתה כבר ברור לך, והקדוש ברוך הוא אומר, ארורה אדמה בעבורך, נכון? אז עכשיו ברור לך שהגירוש זה רק עניין של זמן. והמדרש פה מנסה להגיד לנו, זה לא נכון. אחרי כל זה, אם אדם הראשון פה עכשיו עוצר את הגלגלים, לירוק את הפרי, אז הוא יכול להישאר בגן עדן ולחיות לעולם ולהיות נפלא. בסדר? תראו את זה בפנים. ועתה פן ישלח ידו, אמר רבי אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח של תשובה. ועתה. מה זה ועתה? ועכשיו יש לך הזדמנות להתחרט עדיין. לפני שאני מגרש אותך. אחרי כל מה שהיה, עוד לא החלטתי לגרש אותך. אני אומר לך, אתה תירק, מה זה לגרש? אתה רוצה לחיות אחרת? תגיד עכשיו, אני רוצה לחיות אחרת ותישאר בגן עדן. זהו. זה כל מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך להגיד תודה רבה, לא רוצה מהעץ הזה, לירוק אותו, לא להרגיש השם, לא לסבול, לא להיות מיוסר, לא לקבל אנשים בגיהנום, כלום. תירק מהעץ ותגיד, לא רוצה יותר מהעץ הזה. לא רוצה ציפיות מחברים, לא רוצה שליטה על החיים שלי, לא רוצה לדעת כל הזמן, די, אני מסכים לוותר. לא רוצה להחזיק בחיים, להיות כמו אלוהים, כאילו אני יודע מה העניינים, אני משחרר. אתה עושה את זה, בשנייה שאתה עושה את זה, עדיין, כאילו רגע לפני שהוא עולה על האוטובוס מחוץ לגן עדן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני מה זה לא רוצה שתצא מגן עדן? רק תעזוב. יש אחד סיפור על מטפס הריב, לא דתי. הוא מטפס על איזה אר, מגיע למעלה, מרגיש גבר, שולט בעולם, ניצח את כל העולם. רגע לפני שהוא מגיע, הוא דורך על איזה אבן, מחליק, נופל איזה סלע, הוא מתחיל להתגלגל, וכמעט נופל מצוק של 3,000 מטר. ברגע האחרון הוא תופס איזה ענף עץ קטן ורעוע כזה. עכשיו הוא פתאום רואה את המוות לפניו, כל השליטה, כל הגיבור. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אלוהים, אני יודע שהרבה זמן לא דיברנו, ואני לא מאמין בך, אבל בכל זאת, אולי תעזור לי, אני עומד למות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה, בסדר, אני לא סופר לך את זה שעד עכשיו לא הסתדרנו כל כך טוב, בוא, אני אעזור לך. אז המטפס הרים אומר לנו, אז מה, איך אתה עוזר לי? אז הוא אומר לו, תעזוב ידיים. תעזוב ידיים. זה המסר שלנו, תעזוב. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן לעזור לך, אבל תעזוב את כל מה